ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
יש כמה עניינים בעשרה בטבת, אנחנו לא ניגע בכולם, בהמשך נראה את זה. מבחינתנו פה, במקום שאנחנו יושבים ולומדים תורה, פה הדבר המרכזי של עשרה בטבת זה תחילת החורבן. נכון? התחיל המצור על ירושלים, עשרה בטבת. עד שבסוף התהליך נחרב הבית, לקח עולם שלוש שנים, אבל אנחנו מציינים ביום תענית את תחילת התהליך. אני בטוח שבשעה שהתחיל המצור, היו יהודים שאמרו, טוב, נו, נסתדר עם זה, עברנו את זה, נעבור את זה, נעבור את זה. כן, כמו תמיד בתהליכים שקורים, שעוברים על האומה, אז יש כל מיני דעות איך לפרש את המציאות. יש כאלה שמבינים את האות האלוקים, איתותים אלוקיים, יש כאלה שלא מבינים איתותים אלוקיים, צער אלה. אבל הנביא אומר, הקדוש ברוך הוא כבר אמר לנביא יחזקאל, לכתוב את היום הזה, לכתוב את היום הזה, זה יום מיוחד. העשירי לעשירי, זה יום מיוחד, מספר 10, לא מספר פשוט, כן? יום העשירי לחודש העשירי. זה יום שמבטא בעצם שלמות גדולה, מספר 10 זה שלמות, 10 של 10, זה עוד יותר שלמות, נכון? דווקא ביום הזה, התחיל באיזושהי נקודה תחילית כזאת של תהליך של חורבן ושל התפוררות. כי זה תמיד אצלנו ככה, אנחנו רגילים. ימים שמסוגלים למעלה יתרה, בהם, דווקא בהם, כשעם ישראל לא זוכה, לא זוכה. מסיבות שונות. הימים האלה הם הימים שנזכרים לדורות, נזכרים כימים של צער, כן? תרדו על 17 בתמוז, זה יום מאוד שמח היה צריך להיות. זה יום שבה היה צריך לרדת, משה מן השמיים, ולקבל שהם מקבלים את הלוחות, נכון? זה היה יום יותר שמח מזה, לרדת התורה לארץ, ואנחנו זוכים לקבל אותה, אבל לא זכינו. נשתברו הלוחות. אז ואילך, זה יום שנזכר לנו לצער, גם בתהליך החורבן, זה יום שבו הובקעה תשעה באב, היה צריך להיות, ועוד יהיה באב השם. יום מאוד שמח, זה היום שבו המרגלים היו צריכים לחזור מארץ ישראל ולהגיד כמה טובה הארץ מאוד מאוד, וכולם היו פורצים בשירה וריקודים, והיו אומרים, או, ברוך השם שהגענו אל ארץ ישראל, ומיד היו נכנסים לארץ ישראל, בלי כל הסיבוב של 40 שנה במדבר, ודור שלם נעלם מאיתנו, וזה, נכנסים לארץ ישראל, וכשהם נכנסים לארץ ישראל, בלי 40 שנה עקות בדור, אז הם נכנסים מיד, וכולם, כל הגויים שהיו שם, היו עושים איתנו שלום מיד, והמעלה יתרה. זו הייתה התוכנית של תשעה באב, ועל מה נעשה? לא זכינו. עם ישראל היום הזה. אז היום הזה נזכר לנו לדורות, ליום של צער. וגם בזמן החורבן, זה היום המרכזי של החורבן. ימים חשובים ועליונים, כשהם לא ממצים את תפקידם, הם הופכים להיות הפוך מזה. עד שבעזרת השם נחזור לתשובה, נראה ריבונו של עולם יאיר את האור הגדול שלו, ודווקא הימים האלה יהפכו לששון ולשמחה, כמו שאומר הנביא. לא יחזרו להיות ימים רגילים, אלא ימי ששון ושמחה, כי באמת הם ימים של ששון ושמחה. כן? זאת אומרת, יש לנו מציאות כזאת של ימים המסוגלים למעלה יתרה, בלוח השנה שלנו, ובהתממשות לא זכו, ואז עם אלה יש צער ובכי, אלא עתיד לבוא שוב יחזרו להיות ימים שמחים. נכון? זה הימים שאנחנו נמצאים. עשרה בטבת הוא, הוא מחולל את כל התהליך הזה. מחולל את התהליך של החורבן והתקסיה. רק היה מצור. אבל עצם זה שאנחנו מציינים אותו במאות בשנים, את היום הזה בתענית, מצטרפים היום לסבינו וסבתותינו שכולם שהצטערו ביום עשרה בטבת, למרות שלא קרה כלום בעשרה בטבת, לכאורה לא קרה כלום, נכון? רק נבוכדנצר שם את המצור. בסדר, זה קשה, אבל איך תדע מה יהיה מזה, מי אמר? וזה צריך להיזכר, כי אנחנו צריכים להבין תהליכים אלוקיים מראשיתם, מראשיתם, ולהתרגל לראות בעין האלוקית מתחילת התהליך. כן? כמו שאנחנו רואים, להבדיל בכיוון השני, אנחנו אומרים שתהליך של גאולה גם כן מתחיל מראשיתו, באיזושהי נקודת הופעה שהיא נראית לעין לא כל כך משמעותית, ובכל אופן אנחנו מציינים אותה. כי אנחנו מבינים שמתוך הראשיתיות הזאת, יצמח אחר כך אור גדול. אז כך בראשית החורבן אנחנו מציינים. את העניין הזה של ימים שהם בפנימיותם עליונים, בהופעתם, נוצר משבר בה, ולעתיד לבוא שוב יחזור לבריאותה. הדברים האלה רוצה ללמוד אותם מתוך הגמרא הידועה, מסכת חגיגה. תלמוד רבי, מסכת חגיגה. חגיגה, כן? דבר על החגיגה? טוב, ביום צום ללמוד חגיגה. מתאים, צום חגיגה. כי באמת אצלנו, הצומות זה ימים של צער, אבל לא ימים של דיחות לב. זה ימים של תקווה גדולה. כן, צער מעורר תקווה. עוברת הגמרא פה באריכות, מדברת, אנחנו נקרא בקיצור. וחגיגה דף ה' עמוד ב'. פסוק בירמיהו, ואם לא תשמעוה במסתרים תבכה נפשי, במסתרים תבכה נפשי מפני גבה. וכל הקדוש ברוך הוא אומר את זה. במסתרים תבכה נפשי. ראש עולם בוכה. תני גבה. אמר רב שמואל בר איניה משמי דרב. מקום יש לו לקדוש ברוך הוא ומסתרים שמו. ובו מקום הזה הוא בוכה. למה הוא בוכה? מפני גבה. מה מפני גבה? אמר רב שמואל בר יצחק, מפני גאוותן של ישראל שניטלה מהם וניתנה לעובדי כוכבים. אז זה בוכה הקדוש ברוך הוא. כי הפירוש הזה לא על עצמו בוכה. הוא בוכה על גאוותן של ישראל שניטלה מהם וניתנה לעובדי כוכבים. חשוב שלעם ישראל תהיה גאווה. לא גאווה במובן השלילי. כן, ולגאווה החיובית, כמו שריבונו של עולם, השם מלך גאות לבש, גם הוא גאוותן. כן, גאות נכונה, גאווה נכונה, פירושה הבלטת הצד המיוחד שבי. הצד שאליו אני נשלחתי לעולם. במקום שיש לאדם, או במקרה הזה לאומה, לאומה הישראלית, יש איזו משמעות מיוחדת בבריאה, אם היא תהיה ענבה, היא תגיד, לא, אני לא, אני כמו כולם. תשכח את מעלתה המיוחדת, זה לא ענווה. זה פסול, צריך להתגאות פה. כן? ומה קרה בזמן החורבן? בזמן החורבן זה לא רק לא רק שעכשיו אנחנו לא יכולים להקריב קורבנות, ולא יכולים להקריב את המצוות, כאלה ואלה ואלה. ולא יכולים להעלות את הרגל. מה שקרה, הושפלה גאוותן של ישראל, וניתנה לעובדי כוכבים. ועל זה ריבונו של עולם בוכה מאז עד היום במסתרים, במקום כזה שנקרא מסתרים, נסביר את זה תכף, יש לו מקום כזה שהוא בוכה על זה שהעם שלו, הבנים שלו, עבדיו שלו, אנחנו, עם הקדישה, לא מופיעים בגאוותינו. יש גויים שמשחקים עלינו, ששוחקים עלינו, שמשתתים בנו. אנחנו לא נושאים על גבינו את המעלה המיוחדת שלנו. זה הבעיה בחובן הבית. זה חילול השם הגדול, הגדול ביותר. איפה עם ישראל? בסוגריים זה רק אומר לנו עד היום, אומר לנו היום, אנחנו צריכים לרומם הרם קרן ישראל עמך. מפעלים על זה. צריכים גם אנחנו לקבוע מעצמנו את המעלה המיוחדת הזאת. הרים קרן ישראל. שם ישראל בעולם שמחולל זה דבר נורא והיום. היום יש לנו כל מיני אומות מסביבנו, מרחוק מאיתנו, שמזלזלים בכבוד ישראל. ואנחנו לא יודעים איך להרים את קרננו שלנו. עם ענב, יותר מדי ענב לפעמים. שמישהו מנסה לצחוק עליו, מישהו מנסה להשפיל את כבודנו. זה צריך לצאת למלחמת חורמה, על כבודם של ישראל שהושפל. כי ריבונו של עולם בוכה על זה, על גאוותם של ישראל מפני גבה, פני גאוותם של ישראל שנתלה מה ונתנה לעובדי כוכבים. זה כל הגלות, כל הגלות לצערנו. עם ישראל היה עם נרדף, עם שפל. ששחקו עליהם. החוזרים מתחיל את ספרו ואומר, נלך נשאל את הפילוסופים, את הנוצרים, את האסלאמים. כי את היהודים אין מה לשאול אותם, הם כזה עם שפל, אין מה לשאול אותם. על אמונתם. ככה זה הבגלות. ועל זה ריבונו של עולם בוכה במסתרים. רבי שמואל בר נחמני אמר, מפני גאוותה של מלכות שמיים. פירוש אחר, פני גיבה, שריבונו של עולם בוכה, פני גאוותה של מלכות שמיים שהושפלה. שנתלה, שנתלה מהם. הדעה הקודמת הייתה שמואל בר יצחק מפני גאוותן של ישראל. שמואל בר נחמני אומר, מפני גאוותה של מלכות שמיים. כן? שם שמיים לא הופיע בעולם, גאוותם. וזה כמובן היה צריך להופיע על ידי עם ישראל. עם ישראל נפל. והמקדש הוא משדר גאוותם של מלכות שמיים. שם מלאך, גאות לבש. עכשיו השם לא מולך. ביתו נחרב, וגויים מסתובבים בהיכלו. שם שמיים, מושפל. ועל זה ריבונו של עולם יושב במסתרים ובוכה. וזה קורה לא דקה ולא שתיים, 1800 שנה ריבונו של עולם בוכה במסתרים הזה. ועד היום, הבכי הזה ממשיך, כל עוד המקדש לא נבנה, כל עוד אנחנו לא זוכים בגאוותם של ישראל, כל עוד שוחקים על משבטנו, בגלל שאין לנו בית מקדש, בגלל שאין לנו את גאוות השמיים. לא יכול להיות גאוותם של ישראל בלי גאוותה של מלכות שמיים. כי אין לנו מעמד אחר בעולם, אלא שאנחנו נושאים שם שמיים בעולם. אלא עולם לא היינו יכולים לחיות פה בארץ ישראל כעם בלי בית מקדש. אי אפשר. כי בית מקדש הוא לב קיומנו. זה לא שאנחנו עם בכל העמים, וגם יש לנו בית מקדש. זה כאילו קומה נוספת על קיומנו העצמי. אנחנו קיימים כמו כל העמים, שיש לנו את הצדדים הלאומיים הפשוטים, שכל העם חי מתוכו, וגם יש לנו מלכות שמיים. זה לא נכון. זה לא נכון. אם אין בית מקדש, מיד יורדים לגלות. מתרסק הבית הזה, מתרסק העם. אין מציאות ביניים. כיוון שאין מקור אחר המחיה אותנו ונותן לנו את גאוותנו, את גאוות ישראל, אלא גאוותה של מלכות שמיים. וכשאנחנו מדברים בסגנון של חול ולא בסגנון של קודש, לא יהיה איזה קיום.
מדברים עם עצמנו, מדברים באומתנו, מדברים בחברה, בסגנון של קודש. הקודש הוא המחיה את החול. הוא המחיה את קיומנו הפיזי, הממשי, היומיומי. כשאנחנו מציינים את חורבן הבית, תהליך הראשיתי הזה, צריך להבין שכל פגיעה בנקודת החיות של מקדשנו, פגיעה בעצם חיותנו. ועל שתי הגאוות האלה, ריבונו של עולם בוכה במסתרים. שואלת הגמרא, מי איכא בכייה כמי קודשא בריך הוא? איך הוא בוכה? ואמר הפאפה, אין עציבות לפני הקדוש ברוך הוא, שנאמר הוד והדר לפניו, עוז וחדווה במקומו. חדווה, שמחה.
גם בוכה זה שהוא חסר.
מה זה?
בוכה זה משהו שאתה חסר.
כן, ופה ומה חסר, מה שייך אצלו חסר. כן, הוא שמח כל הזמן. אין עציבות לפני הקדוש ברוך הוא. אין כזה דבר. עוז וחדווה במקומו. אז איך הוא בוכה? אומרת הגמרא לקה שהא בבתי גבי, הא בבתי ברי. יש בתים פנימיים, בתי גבי, ויש בתי ברי, מלבר, בתים החיצוניים. בבתים הפנימיים הוא בוכה, ובחיצוניים הוא שמח. כן? ככה רש"י מסביר. בבתי גבי יש בכי, בפנים הוא בוכה. כמו שכתוב, במסתרים תבכה נפשי. מסתרים זה בתי גבי, נכון? הבתים הפנימיים, מסתרים תבכה נפשי. כלפי חוץ העולם ממשיך כמו שהוא, כלפי חוץ נחב הבית. היום אין מקדש כבר כל כך הרבה שנים, העולם ממשיך. כלפי חוץ ריבונו של עולם שמח, ריבונו של עולם שמח, הכוונה היא ההנהגה האלוקית בעולם. היא ההנהגה של שמחה, התפתחות, עשייה, התקדמות. נשאל היום בעם ישראל, למי חסר באמת בית המקדש? למי באמת חסר בית המקדש? מי חושב שהחיים לא יכולים להתקדם אם לא בית המקדש, שורש קיומנו, שורש נשמתנו, מקור חיותנו, אין לנו היום. ככה מעטים מאוד. אפילו בתוכנו אני בטוח שככה אנחנו מרגישים. יום יום קמים הבוקר, אוי, אין בית מקדש. איך אפשר להמשיך לחיות עוד יום אחד? מישהו חושב ככה? מישהו חושב? הכיסופים למקדש, להופעת שם השם השלמה הזאת. האם באמת באמת זה נוגע לנו? או שיש לנו אפשרות לחיות בנחת? גם בלי זה. אם יהיה בשמחה, בשמחה. לא נגד כמובן, כן? אבל מה כלפי חוץ? יותר מטריד אותנו מה המצב בבורסה. נפלה, עלתה וזה, לא אותנו. כמשל, כן? מאשר מצב הקודש בעולם. כי כלפי חוץ, ריבונו של עולם לא בוכה. כלפי חוץ הוא שמח, עוז וחדווה. הוא מנהיג את העולם, ממשיך להנהיג את העולם בשמחה. לעולם כמנהגו נוהג. ברוך השם, שמזורחת, אור מתקדם, עמים קמים, מפלים כדרכו של עולם. אבל במסתרים הוא בוכה כל רגע. מי שמקשיב לקול הפנימי הזה, אותה חורבה, כן, שאותו קול בת היונה, בת קול שיוצאת מחורבות, מהחורבה היא, נכון? חורבה, שבת קול אומרת שמנהמת כיונה, אוי לי שהגליתי את בניי. זה קול פנימי עמוק, שמי שאין לו את האוזניים הנכונות, מי שלא, לא אין לו, מי שלא מפתח את האוזניים הכר, לכולנו יש את האוזניים האלה, למי שלא מפתח ולא אכפת לו מהקול הפנימי, אז הוא לא מקשיב, הוא לא שומע. אבל באמת במסתרים, יש פה בכי עצום, אתה מבין אותו יותר. רבנו חננאל על הגמרא הזאת מסביר הפוך. בבתי גבי, כי ליקה בכייה בבתי גבי. איפה אין בכייה? מה שמרח על בתי גבי ובתי ברי?
הפוך.
הפוך. בתי גבי שם אין בכייה. כן? ומקום הנקרא מסתרים בבתי בריו. בית חיצוני, מסתרים. בתי גבי זה עוז וחדווה במקומו. מקומו של הקדוש ברוך הוא, שם זה חדווה. מקומו זה המקום הפנימי, איפה הוא נמצא? בפנימיות, שם הוא שמח. בחוץ הוא בוכה. וההסבר הוא שאין מחלוקת בין רש"י לבין רבנו חננאל בעבודת, בהכרה פנימית. יש לנו שלושה רבדים, כמו שדיברנו על, על הזמנים האלה שאנחנו עסוקים, יש בהם גם כן שלושה רבדים. באמת צודק רבנו חננאל, שבפנים בפנים במקומו אין עציבות כלפי שמיים. אין מציאות של עציבות. עציבות זה ריקון מן החיים, אין טעם לחיים, זהו, נגמרנו לנו. אין כזה דבר כלפי שמיים. עוז וחדווה במקומו, בפנים פנים פנים של העולם, בשורש קיומנו פה, שכל ההוויה הזאת, ריבונו של עולם כל זמן שמח במעשיו. הוא שמח, הוא מוביל, העולם הזה הולך ומשתכלל באמת, באמת, לא רק מבחינה חיצונית, גם מבחינת העומק החיים. זה נשמת הנשמה של המציאות. כי אין אצל ריבונו של עולם, ריבונו של עולם היה עצוב, חס ושלום. כן, זה כמובן הכל ביטויים משליים כאלה. אם הוא היה עצוב, העולם היה משנייה אחת נגמר. כי מה שמקיים את העולם זה החיות האלוקית. אין כזה דבר עצוב. זה הרובד הפנים פנימי. ויש מצד שני את הרובד החיצוני של קיום העולם החומרי. החומרי, המציאות שאנחנו רואים מול העיניים שלנו. במציאות הזאת גם כן יש שמחה. מה יש שמחה? יש התפתחות, מה שדיברנו מקודם. אבל יש משהו המחבר את עומק החיים לבין החיצוניות שלנו. במציאות הביניים הזאת היא נקראת במסתרים. שם ריבונו של עולם בוכה. רבנו חננאל הבין שהגמרא מדברת, בבתי גבי ובתי גבי, זה פנים פנים לעומת פנים, פנים חוץ. המדרגה הפנימית והמדרגה האמצעית. המדרגה האמצעית היא במסתרים, אבל היא בתי ברי. מבינים? רבנו חננאל, יש לנו פנים פנימיות, יש חוץ לגמרי, ויש פנים המתבטא בחוץ, השלב הביניים הזה, האמצעי. אז גמרא אומרת, בבתי גבי ובבתי ברי, רבנו חננאל הבין שמדברים על שני הבתים הפנימיים. לא מדברים בכלל על עולם החיצוני, עולם החומרי שלנו. שני הבתים הפנימיים. ושם, בפנים פנימי, ריבונו של עולם שמח, בחוץ הוא בוכה.
בחוץ של הפנים.
בחוץ של הפנים. הוא מתייחס רק לשני הבתים הפנימיים. רש"י מדבר על שני הבתים החיצוניים. כן? אז הוא אומר, בחוץ, שמח, בפנים בוכה. מבינים? אבל בעצם יש לנו שלושה רבדים. וזה צריך לתמיד, תמיד לזכור, כל דבר במציאות הוא חי כך. יש נשמה ויש גוף, ויש הנשמה בגוף. איך שהנשמה מתגלית בגוף. מה? כן, כן, כן. נכון? דיברנו על זה גם. וזה כל דבר במציאות כך.
זה הופעת הנשמה בגוף.
תכף נסביר את זה. כשבית המקדש נחרב, כשבית המקדש נחרב, מה שנחרב בעצם זה האמצעיות הזאת. זה שער השמיים. מה קרה אחרי ששער הזה, אין שער שמיים יותר, השער הזה סתום, אז מה קורה? יש שמיים ויש ארץ ואין ביניהם שער, אין מעבר. אין הפריה בין השמיים לבין הארץ. אז השמיים נשארים שמיים, השמיים שמיים לשם, זה נהדר. ושם ריבונו של עולם שמח לעולם. והארץ אין לה קיום שמימי, אלא רק קיום פיזי. אז היא מתקיימת מכללי החיים הפיזיים. בסדר גמור, המדע מתפתח, החומר מתפתח, הכל נפלא. הבעיה היא שבחיי המציאות היום אין זרם אלוקי. ריבונו של עולם מסתתר במסתרי, הוא מסתתר, הוא בוכה שם. בוכה, בכי אלוקי, זה לא הכוונה כבכי כמו שלנו, בכי אלוקי הכוונה היא חוסר חיות. כמו שיעקב בוכה 22 שנה, הוא בוכה. עד שהוא חי מחדש. חי מחדש, אז הוא מזרים את החיוניות ממנו לאחים. אז ריבונו של עולם בוכה כל תקופת הגלות. כל עוד אין בית המקדש קיים, בית המקדש מסמל את שער השמיים שריבונו של עולם נמצא בארץ. הוא מתעבד בדירה בתחתונים, שזה בית המקדש. הוא לא רוצה להישאר בשמיים. שם אין לו בעיה, זה בסדר. אבל הוא מתעבד לדירה בתחתונים שכל המציאות התחתונה הזאת, כל המציאות הגשמית הזאת, כל מה שאנחנו רואים מול העיניים, את העולם הזה, עם השמש והירח והכוכבים וציפורים ועצים ואנשים וסוגים והתפתחות והיסטוריה, כל מה שאנחנו רואים בעיניים, הכל מלא אור אלוקי, הזרמת אור אלוקי פנימי, וזה יתבטל. ברגע שבית המקדש נחר, אין. זה דיכאון. על פי שמיים כדרות. השמיים שהיו צריכים להאיר מאורם על הארץ, כדרות, כדרות, חושך. יש ניצוצי אורה קטנים שאיכשהו מחיים אותנו, אבל בעצם זה לא קיים. אנחנו חיים בכל משך הגלות, כל משך הזמן שאין בית המקדש פה, שאין לנו, כאילו זה כמו אדם שאין לו אוויר לנשימה, הוא לא חי, אין לו את המקור האלוקי, אז שמים לו איזשהו מכונת הנשמה מלאכותית. כל העולם הזה חי במציאות של הנשמה מלאכותית. כי השער שדרכו זורם את החיוניות, זורם החיים, השער הזה נסגר, בטל. ועל זה ריבונו של עולם בוכה. איפה ביתי? איפה מקומי? איפה גאוותם של ישראל וגאוותי שלי פה בעולם? אז אנחנו צריכים לבכות על זה. על זה אנחנו בוכים. על דקה בחינה. קמים בבוקר, מסתכלים פה בחלונות, ורואים את הבניין המתמה הזה, יושב שם במקום ששם היה צריך להיות בית המקדש, וזה אומר בעצם שריבונו של עולם עדיין ממשיך לבכות. עם כל השמחה שאנחנו שמחים, עם כל מה שקורה מסביבנו פה היום, ברוך השם, מתקדמים לשם. אבל אם נשכח את המקום שאליו אנחנו פונים, לבטל את הבכייה הנוראה הזאת, נשכח את זה, אז אנחנו, אז אין לנו תקווה פה. יש עוד גמרא פה, על אותו דרך. בחגיגה, בהמשך. דף י"ג עמוד ב'. כתוב אחד אומר, שש כנפיים, שש כנפיים לאחד. קצת להתכנס קצת יותר פנימה להבנת היום הזה. איפה זה כתוב, הפסוק הזה, זוכרים?
כן.
מה? זה כתוב
בישעיהו.
ישעיהו בא, נכון. ישעיהו בא בהתגלות של ישעיהו. שש כנפיים, שש כנפיים לאחד. וכתוב אחד אומר, וארבעה פנים לאחת, וארבעה כנפיים לאחת להם. ארבעה כנפיים יש. לא שש כנפיים, אלא ארבעה כנפיים. כן? כמובן זה צריך להבין, זה לא הכנפיים שמציירים בגננת צעירה לנו. כנפיים. כן? כנפיים הכוונה היא דרכים שבהם ריבונו של עולם מתגלה. למלאך יש כנפיים, נכון? המלאך זה שליח אלוקי שדרכו מתגלה, מזרים את החיים. אבל יש פה סתירה, שש כנפיים או ארבע כנפיים. אומרת המעלה קשה. כאן בזמן שבית המקדש קיים, זה נבואת ישעיהו, שש כנפיים, ישעיהו היה בזמן המקדש. וכאן בזמן שאין בית המקדש קיים, כביכול שנתמעטו כנפי החיות. הכנפיים נתמעטו, וזה הנבואה השנייה של ארבע כנפיים, אומר רש"י, זה בימי חזקאל. שכבר הגיע הזמן שיחרב. זה פסוק מיחזקאל. נתמעטו כנפי החיות. היי מיניו אימו. איזה שתי כנפיים נחסרו? אמר רב חננאל אמר רב, אותן שאומרות שירה בהן. שתי כנפיים שבהן אומרות שירה. כתיב הכה ובשתיים יעופף, וקרא זה אל זה ואמר. קדוש, קדוש, קדוש. יש שתי כנפיים שאומרות שירה. מסביר המהר"ל בנצח, מסביר המהר"ל, יש שש כנפיים. דיברנו על השש, מי שזוכר פעם אחרונה. יש שתי כנפיים, כביכול, כביכול, למלאך יש שתי כנפיים שמכסות את הראש, העליון. יש שתי כנפיים תחתונות שמכסות את הרגליים. ויש שתי כנפיים באמצע. שתי כנפיים העליונות זה ההופעה האלוקית העליונה. העליונה העליונה שלא נפגעת משום דבר. זה המקור השמימי. זה מה שקראנו בבתי גבאי פנימיים. זה שתי כנפיים. לא נחסרו גם בתקופת החורבן הן קיימות. ויש שתי כנפיים תחתונות, אלה שמכסים את הרגליים, שזה דרך הנהגת ריבונו של עולם את העולם, בעולם הזה, בעולם התחתיתי הזה, מה שאנחנו רואים מול העיניים, שגם זה הכנפיים קיימות, לא נחסרו הכנפיים. איזה כנפיים נחסרו? הכנפיים האמצעיות. אותם שאומרות שירה. קדוש, קדוש, קדוש. בהמשך, שם צבקות, הוא קדוש, 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 נבדל, נבדל, קדוש. איפה, איפה נמצא? מלוך כל הארץ כבודו. השירה הזאת של הכנפיים האמצעיות אלה שמביאות את הגודל העליון, את האינסופיות הזאת, אל העולם המעשי. וזה נחש, למה? בזמן חורבן הבית. כאן בזמן הבית, שנחרב הבית, זה בדיוק הנקודה שחסרה. אין שירה כבר. ניתה לטעם מן הפירות. יש פירות. יש דיבורים, אבל בלי שירה. בלי שירה. בכי, אין שמחה. אין, יש שמחה אצלו למעלה, אבל אין שמחה, ויש שמחה פה למטה, אבל שמחה, שמחה חיצונית. לא שמחה שמחיה. לא שהקודש נותן את חיותו לחול. אז אנחנו רואים מול העיניים הרבה דברים משמחים, וזה נחמד מאוד, וזה טוב, וזה יפה, וכדאי לשמוח בזה, וזה נהדר. אבל אין מקדש. אין מקדש. איך אפשר לשיר? הרי אז ימלא שחוק פינו, ולשוננו רינה, אז. אבל היום אי אפשר למלא שחוק פינו. חתונה, כן? אנחנו שוברים את הכוס, זה לא איזה משהו, זה גיביק. אי אפשר לשמוח באמת. כמה שנשמח בשמחות בעולם הזה, אי אפשר באמת לשמוח בשמחה העליונה של שמיים וארץ, וארה דנש כיעדדי. הנשיקה הזאת בין שמיים לארץ, זה היה פה, זה פה המקום. זה פה, מטר מאיתנו. זה הכנפיים האלה נחסרו. יש המון דברים טובים, אבל יש דבר אחד מרכזי, מהותי, פנימי, שחסר. או בהמשך הגמרא פה. הגמרא אומרת, כתוב אחד אומר, בדניאל, כתוב אומר ככה, אלף אלפים ישמשוני, וריבו רבבן קודמהו, קודמהו יקומון. זאת אומרת, לפני ריבונו של עולם, כמה מלאכים יש לו? אלף אלפים, וריבו רבבן. זה הרבה? מה שאומרים הילדים, מלנת אלפים. נכון? מלנת אלפים. זה כתוב אחד אומר. וכתוב אחד אומר, היש מספר לגדודה? אין מספר. אז תראה, פה אומרים שיש מספר, פה אין מספר. מה הסתירה? תיבור רבבן, רבבן. זה כמובן, זה דבר שבבחינתנו אין מספר. כן, אבל יש פה הבדל מהותי. זה אין סוף, וזה סוף. סוף ענק, אבל סוף. מה הסתירה? כאן בזמן שבית המקדש קיים, אין מספר. שאין, כאן בזמן שאין בית המקדש קיים, כביכול נתמעתה פמליה של מעלה. מה נתמעתה פמליה של מעלה? שיש לו רק אלף אלפים וריבו רבבן, אבל אין לו אין סוף. זה הבדל מהותי, זה לא הבדל כמותי. ההבדל המהותי שהזרם האלוקי, האין סופי הזה, הכוח הפנימי הזה לא זורם פה בעולם. ויש המון מלאכים, יש מלאך ועוד מלאך ועוד מלאך, המון המון כוחות טוב מסתובבים פה בעולם. ואנחנו מודים על זה, ומודים על זה, ומודים על זה, וכל כך הרבה טוב, 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 מנהדר. צריכים להודות, וכל כך הרבה מלאכים משרתים אותו. משרתים אותו זה הופעות בעולם שמשרתים אותו גם. זה לא בשמיים רק, זה פה. אבל חסר דבר אחד. חסר המקדש. חסר האינסופיות. הקדוש, קדוש, קדוש העליון הזה. הוא לא מתגלה במלוא כל הארץ כבודו. המהר"ל מסביר שמה שחסר זה כבוד מלכותו, זה נקרא. חסר כבוד מלכותו. אנחנו אומרים בפסוק ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. הנה שש כנפיים. ברוך שם, ברוך שם זה הכנפיים העליונים. זה השם, זה המהות. זה שם ריבונו של עולם מבורך. לעולם ועד זה העולם. העולם שלנו. אבל כבוד מלכותו זה השתי כנפיים האמצעיות. יש מלכות. מלכות זה סדרי ההנהגה. אבל כבוד מלכות, המשמעות של המלך, לתת לו כבוד, לתת לו משקל נכון למלכות שמיים, פה בארץ. אין מקדש. אז זה לא רק שאין מקדש, אין לנו מצוות וזה, ואנחנו לא יכולים לעלות שם לשלושה רגלים. זה כל זה סימפטומים, אבל מה המהות? אין כבוד מלכות. כבוד מלכות הושפלה. גאוותם של מלכות שמיים נשפלה, נתמעתה, וכבודם של ישראל נמעט. וזה לעולם לא יחזור, לא שום טיוחים ושום פטנטים לא יחזור, לא נחזיר את כבודנו בעולם, ואת מעמדנו של הרם קרן ישראל עמך, עד שלא יהיה מקדש. מי שחושב שיש לו פטנטים זה לא ילך, משום שכבוד מלכותו זה המקדש. זה חסר. זה הכנפיים המצאיות. ברגע שזה יהיה כבוד מלכותו, אז יהיה לנו, בעולם הזה יהיה ברוך שם, מחובר לעולם ועד. יש את הרצף הזה. זה כבוד מלכותו. ברוך כבוד השם ממקומו. מקומו, מה זה אמרנו? מקומו, עוז וחדווה במקומו. מקומו זה הפנימיות. הפנימיות, שם שיש חדווה תמידית. נכון? אבל כבוד השם, ברוך כבוד השם ממקומו, כבוד השם מופיע פה. זה איננו. חסר. יש, אבל חסר. יש זרמים דקים. אנחנו מצפים למקדש. וכשמבינים את גודל העניין הזה, אז מבינים, עשרה בטבת, כאילו לא קרה כלום פה. בעולם הגשמי, כאילו, בסדר, יש מצור, תסתדר. כתוב לך את היום הזה לזיכרון. פה בעצם התחיל החורבן. פה המהלך הזה, בסופו של דבר, יביא לחורבן גמור. כי ברגע שכבוד ישראל הושפל על ידי המצור הזה, עם ישראל הוא מבפנים וחסר חיים ועצוב, אין לו מקום. אנחנו באמת שנמצאים בדור של גאולה. התנועה בדיוק הפוכה. נחמו נחמו עמי. צריכים להתנחם על כל זה, לא? בוכים ומצטערים מדי שנה בשנה בכל הימים הגדולים האלה של העשירי בעשירי. של תשעה באב ושל 17 בתמוז, ימים אדירים, כל כך ימים גדולים, שמחים. בפנים, פנימיות אלה ימים שמחים. אלא מה? לא זכינו. אנחנו עדיין כל שנה שלא נבנה בית המקדש, כאילו נחרב בימיו. וכל דור צריך לעשות לעצמו את החשבון, איך אני יכול לקדם את החיבור הזה, בין שמיים לבין הארץ. מי שמבין את זה, עליו מוטלת אחריות יתרה. ומי שמבין את זה, זה תלמידי חכמים, אנשי בית המדרש. בית המדרש שיושב פה, שכן כבוד, מול המקום הזה, עוד יותר מוטלת אחריות עלינו. להבין קודם כל את הנקודה הזאת, הנקודה המחיה אותנו, את גודל החיסרון הזה, גודל הכאב. כאב זה לא דבר שגורם חולשה. זה מה שאומר, טוב, את צריך ללכת לחפש את הרופא הנכון כדי לרפא את הכאב. מה אנחנו עושים כדי שזה יהיה? אז קודם כל בתודעה שלנו להבין שמקדש זה לא דבר חיצוני, זה לא דבר נוסף, לא אפשר לחיות, מקדש עוד יותר טוב לחיות, אי אפשר בלי, זה לא חיים ככה, להבין את זה היטב, זה חיים כאילו, זה חיים מתוך התקווה העתידית, אנחנו חיים, חיים את ההווה, רק מצד התקווה העתידית. והיום, כמו שידוע, בדיוק החיבור בין שמיים לארץ, זה עכשיו השלב הבא בתהליך הגאולה שלנו, ופה עומדים לנו ממש עם כידונים להפריע את המהלך הזה. עם כל הכוחות, משתדים כוחות הרע להפריע את המהלך הזה של שמיים וארץ נשקי הדדה. זה קורה מול העיניים שלנו. וכיוון שזה עכשיו, זה עצם המלחמה, זה אומר שבנקודה הזאת אנחנו עסוקים עכשיו, בתהליך הגאולה. וככל שנגביר יותר את הקודש, נגביר יותר את נקודת האחיזה של הקודש בחיים, קודם כל בחיים הפרטיים שלך, תתחיל מהחיים, אל תגיד, באומה, אין לי מה לעשות בו. בחיים הפרטיים שלך, עד כמה אני באמת איש חול עם קצת קודש, או שכולי, אנשי קודש תהיו לי, אומרת התורה. אתם תהיו אנשים, אנשים, לא רוצה שתהיו מלאכים. מלאכים בשמיים יש לי מספיק, כן? עם כנפיים, בלי כנפיים. אתם תהיו אנשים, אבל אנשי קודש, אנשים של קודש. עד כמה הקודש, עד כמה האידיאלים העליונים, עד כמה החיים הרוחניים, הם תופסים מקום אצלי, אצלי, ביום יום, בתודעה שלי, בתפיסה, בעולם המידות שלי, בלימוד התורה שלי. עד כמה זה תופס מקום מרכזי? עד כמה המקדש, בית המקדש, הוא מקום מרכזי בשבילי? בית המקדש זה בלבבי משכן אבנה. אפשר לבנות מקדש איפה שצריך, שיבנה בעזרת השם, אבל יש בלבבי משכן לבנה, זה רק אתה תבנה את המשכן שלך, המקדש שלך. וזה מחייב אותנו ביום כזה של חשבון נפש כזה, של שאנחנו אומרים סליחות, מבקשים שריבונו של עולם ימחל לנו חטאותינו. איזה חטא שימחל לנו? שימחל לנו לחטא הזה ששכחנו אותו. שכחנו אותו. מפעם לפעם נזכרים וזה. אולי כל אחד ייתן דעתו איפה יכול להכניס את החיות האלוקית בתוך חייו. אולי התפילה זה הצומת, שתקבל על עצמך להתפלל יותר טוב, יותר בכוונה, יותר ויותר לברך שמו בעולם. אולי בלימוד תורה, אולי בין אדם לחברו, אולי הכל ביחד. אבל צריך לבנות את המקדש. לבנות את המקדש, כן? מה אני יכול לעשות? אין לי אפשרות לבנות מקדש, ארצות הברית לא מרשה, וממשלת ישראל לא כל כך מעניינת בפרויקט הגדול הזה. אז אין מה לעשות, אז נחכה. יש הרבה מה לעשות. קודם כל בציפייה, בציפית על ישוע. צריך להבין, המהלכים הגדולים מתחילים ממהלכים של רוח, לא מה לעשות בעולם המעשה, ואין מה לעשות. אבל יש להתגעגע. להתגעגע, לרצות, להשתוקק, להגביר את הכיסופים, את הכמיהה. ובית, בעולם המעשה, אוקיי, אתה לא יכול לעשות שם, תעשה בדלת עמות שלך, תבנה בית המקדש. ואז הוא יבנה ביתו בקרוב. אז זה מחייב אותנו. זה יום של צער. צער זה לאנשים צעירים. אנשים צעירים, אנשים הרבה כוחות, כן? הצער הוא בונה, הוא מקדם, הוא דוחף. ניזקה.
מה זאת אומרת בניין פנימי? מה זאת אומרת בית המקדש בפנים, בתוך עצמי?
שכל החיים שלך יהיו משרתים את הקודש. כל הזמן, אתה הולך לאכול עם הקודש, חתונה זה מצד הקודש, בתורה זה קודש, להגביר את הקודש בחיי, זה תופס מקום מרכזי. אנחנו לומדים תורה, אנחנו צריכים להיות בני תורה, בני תורה הכוונה היא שהתורה היא אמא שלנו, מה זה בן תורה? אמא שלי, אבא שלי, התורה. אם אבא שלי, אמא שלי, אז הוא לא שוכח מעולם. לא, אני עושה בסדר, לומד, אחר כך אני יוצא, נו, עשיתי כבר את היומית שלי היום, אין לי עכשיו קצת לחדר, אז זהו, מחר אני אפגש איתה עוד פעם עם הגברת הזאת, עם התורה. אין לך מקדש. המקדש הוא לא אצלך. אחד אומר, וכל מערכות החיים. שנזכה.
אמן.
להתקדם, להתקדם.
שנזכה.
המקדש.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.